ואני חושב שהדור שלנו, שחווה את ההתפוצצות של ההייטק ואת עולם העבודה הגלובלית, הוא באופן, הוא דור שעובד הרבה שעות ובצורה אינטנסיבית, ואני רואה על הבנים שלי, אחד הדברים שהם אומרים לי שהם למדו ממני, זה שהם רוצים את החיים שלהם טיפה אחרת.
Start making progress. You should have a progress bar with you.
היי, אתם על פרוגרס בר, פודקאסט שחוקר את החוויה שלנו כעובדים בהייטק ששואפים להתפתחות מקצועית לצד התפתחות אישית. אני יולי תאשר. בפודקאסט אני אראיין דמויות מובילות מההייטק ובכלל שיעזרו לנו לפענח איך התפתחות אישית תוביל אותנו להתפתחות מקצועית ואיך אפשר לבנות קריירה מאוזנת. והיום ממש שמחתי לארח כאן את אמיר דינור. אמיר דינור הוא מנכ"ל מרכז המחקר והפיתוח של eBay ישראל, ואמיר מתמחה בכל עולמות ה-AI, והיה אחראי על תכנון של פרויקטים משלב התכנון עד התוצר הסופי. בפרק היום דיברתי עם אמיר על איפה ה-AI פוגש אותו. האם יש לנו ממה לפחד? האם הוא מפחד? הייתה שיחה מאוד מעניינת על לאן ה-AI הולך בטווח הממש קרוב, ובטווח היותר רחוק. והתמקדנו ככה בעיקר ב-well-being שלנו, כלומר איך זה ישפיע עלינו כבני אנוש. אולי הפרק הזה יגרום לכם להסתכל על AI בצורה קצת אחרת, אז שתהיה לכם האזנה נעימה. אמיר, אתה חושב שיכול להגיע יום שבו AI יוכל להחליף את המקום שלך? ואולי אני אפילו אדייק את זה יותר, מה צריך לקרות בשביל שזה יקרה. והמקום שלך, אני מדברת על תפקיד של ג'נרל מנג'ר, שמנהל כאן סייט בישראל, של eBay, כלומר זה תפקיד שדורש המון ידע והתמחות מתחומים שונים.
להערכתי לא. הסיבה שאני אומר שלהערכתי לא, בוודאי לא בזמן הקרוב, ולהערכתי גם לא בטווח היותר רחוק, מהסיבה הפשוטה... הנחות
רווחה נשמעו עכשיו ברחבי.
לא, אבל אני שוב מדגיש, אני חושב שהעולם של AI הולך להחליף הרבה מאוד מקצועות, לייתר הרבה מאוד מקצועות, הולך לייצר מקצועות אחרים, אבל הדגשתי שהתפקיד שלי כ-GM, כפי שאני רואה אותו, עושה קודם כל באנשים. אנשים צריכים לקבלים איזשהו sense of security וביטחון מאינטראקציה עם אנשים. וצריך בראש מישהו שמנחה מדיניות, שיכול להעביר את המסר בצורה שמתקבלת לאנשים, אנשים יכולים לקלוט את זה ו-over time לייצר trust איתו. ויש אלמנט אנושי שהחברה תצטרך להשתנות בצורה כל כך בסיסית כדי שנייתר אותו על ידי AI, שאני לא רואה את זה קורה anytime soon. אני על שום דבר לא אגיד אף פעם, כי...
אני אלך עכשיו הכי לסרטי מדע בדיוני שהיה תקופה בחיים שלי, שזה מה שהייתי רואה, ועד שהתחילו לי חרדות והפסקתי, אבל עדיין הסרטים האלה אני זוכרת אותם. אז אני יכולה כאילו, אם אני אלך מאוד רחוק, ובעצם אתה אומר שיצטרכו אותך כג'נרל מנג'ר, כי יצטרכו בני אדם, אבל אם כל מי שישב תחת הג'נרל מנג'ר יהיה בעצמו AI או רובוט, אז... רובוטים לא צריכים אנשים בשביל להסתדר. כאילו בוא נגיד, נלך ממש רחוק. יש חברה שסתם ניקח מוצר כמו אמזון, שהג'נרל מנג'ר כאילו יהיה איזשהו AI בשם
כדי לתאם עבודה ולאפתם עבודה של בוטים אחרים, לא, אולי צריך בוט מרכזי שעושה את זה, אולי יש מערכת מבוזרת שעושה את זה, אנחנו לאו דווקא צריכים לדבר על עולם של ג'נרל מנג'רס, כשאנחנו חושבים על, על הנפשות הפועלות כבוטים אחרים או כ-AI. אני חושב שזה עולם אחר, אבל אני... שוב, אני לא מדבר על הטווח של הלא נראה לעין. כי מעבר לטווח הלא נראה לעין, אם אנחנו נחבר AI לגוף מכני שעטוף בחום אנושי וברקמה אנושית, אולי גם נחליף את החיבוק יום אחד. פסיכולוג וחיבוק, ונוכל להחליף עוד הרבה. הזמן לזה עוד רחוק. אבל בעיניי, כלי ה-AI... כיום, ובטווח הנראה לעין הם עדיין כלי. הם עדיין טול ללא אינטנט עצמאי, יש לו פונקציית או מטרה, שזה אינטנט של איזשהו human being, שכיוון את האלגוריתם הספציפי. זה מה שאני רוצה שאתה תשיג, וזה אינטנט חיצוני שניתן לו על ידי בני אדם. וזה כלי. ואתה כמנהיג וכלידר של בני אדם, הדברים הם דינמיים, ואתה צריך בפונקציית המטרה, והתנאים עשויים להשתנות, והצרכים של האנשים צריכים להשתנות. אני לא טוען ש-AI לא יכול או יוכל לעשות את זה, אבל אין לו אינטנט. Mm-hmm. אין לו את המוטיבציה הפנימית שלו, ואת היכולת להתאים אותה. גם את זה, אולי יום אחד נוכל להכליל עוד יותר את האינטנט בצורה כזאת, שמגרש המשחקים של האינטנט יהיה משהו הרבה יותר דינמי. הכל פתוח. גם אני חובב מדע בדיוני.
אני אוהבת את ההפרדה שאתה עושה בין העתיד כזה הממש רחוק, כי בסוף גם יכול להגיע איזה מטאור, ויש על זה בלי סוף מחקרים שיגיעו ויפוצצו את הכדור, ואני לא יודעת מה יקרה איתנו, וכולנו נעלה באש, או שיווצר איזשהו יקום חדש. כלומר, יש הרבה, אני כאילו פשוט רואה סביבי שיח של גם אנשים שהם לא מכרח טכנולוגיים, כאילו מהסביבה כזה, ששואלים אותי, תגידי, מה זה ה-AI הזה שכאילו כולם מדברים עליו עכשיו, ובשילוב של הסרטי מדע בדיוני, אנשים לוקחים את זה נראה לי ממש רחוק, אז יכול להיות שיש כאן הרבה כאילו שיח שהוא כזה גימיקי, ולא בהכרח תואם את הטכנולוגיה הקיימת למה שבאמת אנחנו מסוגלים?
אין ספק שיש הרבה שיח גימיקי, זה טבעי, זה תמיד קורה, אבל לשם שינוי, הקפיצת מדרגה שה-AI עשה, זה משהו שכל מי שיעשה איתו אינטראקציה, אני מדבר עכשיו ספציפית על העולמות של LLM, mm-hmm. Large Language Model, ChatGPT ודומיו, כן. יחווה חוויה שהוא לא חווה לפני, סוג של אינטליגנציה, mm-hmm. אני מדבר על זה בצורה, קודם מבט של הדיוט, mm-hmm. ויש פה קפיצת מדרגה שהיא מאוד מאוד מוחשית,
כן.
ולערכתי היא הולכת להשפיע עלינו בצורה דרמטית בטווח הקצר.
אז בוא נדבר שנייה, כאילו אתה אתה חושב, אתה עצמך מפחד מהמקום הזה של AI? כאילו, על איך זה ישפיע עליך, איך זה ישפיע על אנשים סביבך? לא בהכרח גם עליך, אתה יכול גם לחשוש לאנשים שסביבך.
מפחד זה מילה... מפחד. אני מסתכל על דברים, מעבר לעולם של טכנולוגיה, התחום העניין השני שלי זה היסטוריה.
מעניין.
וזה תחום עניין משמעותי. וכשאני מסתכל על התמורות שהאנושות עוברת, ועל הקצב של התמורה שאנחנו עוברים, אז אין ספק שהסיכון, שאחד השינויים שנגזרים מהטכנולוגיה, ישפיע עלינו בצורה משמעותית, שלילית. Mm-hmm. אין ספק שהפוטנציאל הדבר הזה קיים. מהצד השני, בסך הכל, עד היום, רתמנו טכנולוגיה לטובת האדם, mm-hmm. בכלל. נכון, mm-hmm. שיש אמצעי לחימה וכולי, ואנחנו משתמשים גם בהם, ורתמנו את הגרעין וזרקנו פצצת אטום, אבל בסך הכל אנחנו משתמשים גם בטכנולוגיית הגרעין, להרבה מאוד מטרות טובות, mm-hmm. ו-it's in controlled. אז חשש וסיכון יש, וככל שנעים יותר מהר ומתקדמים יותר מהר, הסיכון עולה, ויותר מזה, הסיכון לדיסוננס גדול מאוד בין סביבת המחיה שלנו, לבין מה שהפיזיולוגיה שלנו והגוף שלנו והפסיכו שלנו, שנובע מאבולוציה, מותאם לו, mm-hmm. אין ספק שהסיכון להתרחקות הולך ועולה, והמשמעויות של זה קשה לנו לחזות אותם. כי אם פעם, שזה לא כל כך פעם, לפני 200 שנה, 300 שנה, הילד שלך חי חיים מאוד מאוד דומים לחיים שלך, היום מדור לדור אנחנו חיים חיים שונים, ואין לנו להערכתי יכולת באמת לחזות מה האימפליקיישנס של השינויים mm-hmm. על הדור, ואיך זה ישפיע עליהם עוד 60 שנה.
Mm-hmm. אתה מזכיר כאן היסטוריה, אני שומרת שבת, אז כשבשבת אני, זה הזמן שלי לקרוא ספרים, וכשאני נכנסת לספר, אני נכנסת אליו ממש, כי כאילו אין לי מה לעשות חוץ מלקרוא, אז וקראתי את הספר, ההיסטוריה של המחר, של יובל נוח הררי. וכל תחילת הספר ממש זה הכניס אותי לדיכאון טוטלי לגבי ההיסטוריה של המחר. כלומר, כאילו, באמת נדבר שם על זה שיכול להיות שיגיע יום ואנחנו נהפוך להיות ייצורים מחורים, מחורים, מחורים להנאות, מחורים לטכנולוגיה, כאילו שהיכולת שלנו באמת, כאילו, אנחנו קצת נהיה מושלטים על ידי הטכנולוגיה. אבל מצד שני היה, כשדפדפתי לסוף של הספר, ושם היה כאילו דווקא חלקים שגרמו לי מאוד להתעודד, הוא דיבר שם על זה שאחד המגמות שהוא צופה שיקרו, זה שהעולם יהפוך להיות יותר רוחני. הוא הפריד כמובן לא דתי, כי הוא בעליל לא דתי ולא מאמין, אבל הוא כן דיבר על רוחניות במובן של שאנשים יבינו שהם חייבים לקחת את הזמן ולהיות יותר מחוברים ולשלוט כאילו בעצמם, ואם זה על ידי מדיטציות וחיבור פנימי, ושזה בעצם, אני זוכרת, זה היה שם איזה יור מגניב כזה, שראו בן אדם עושה מדיטציה וכל הטכנולוגיה אף סביבו כזה באוויר, כאילו, על ידי זה שאנחנו נפתח את עצמנו, ונייצר לעצמנו כלים של שליטה עצמית, זה יביא את הסיכוי שלנו לזה שתהיה כאן באמת אנושות טובה יותר, שכאילו ניקח את הטכנולוגיה למקום טוב יותר, שלא ניגרר אחריה, אלא נוביל אותה. ונראה לי שאני הרבה גם היום מסתכלת ורואה אנשים שהם מצד אחד מובלים על ידי הטכנולוגיה, כלומר, מכורים לרשתות החברתיות, מכורים למשחקי מחשב, מכורים להרבה דברים. עכשיו, גם לי יש חלקים שאני מכורה בהם. השאלה אם אני מצליחה בחלקים מסוימים, כן, להגיד, אוקיי, אני בוחרת לעשות שנייה מדיטציה בשביל להתאזן, אני בוחרת, אני שמה לעצמי כאילו בטלפון את האוטומטי כזה שאחרי רבע שעה ביום הוא מזכיר לי שהגזמתי עם הזמן מסך באינסטגרם, ואז אני כזה, זה סוגר לי, אז גם אם אני אומרת לו, לא, תן לי עוד רבע שעה, עדיין זה נמצא שם, וזה מאפשר לי קצת לקחת את הטכנולוגיה ולהשתמש בה, לקדם את הפודקאסט, להשתמש בה, לקדם דברים. כן. אז אני חושבת שכאילו הפחד שלי וגם הפחד שאתה מציג כאן, הוא משהו שהוא נכון, כאילו, הוא יקרה. זה פשוט השאלה באיזה צד של האנשים נבחר להיות.
אני לא דווקא בטוח שזה יקרה. זאת אומרת, כל פעם שיש טכנולוגיה חדשה, יש אפשרויות חדשות, ויש נטייה למצות, ואז אנחנו לומדים את האפקטים במלואם, ויש את הקאונטר אפקט, ואנחנו לומדים איך to control, ולהשתמש בזה בצורה יותר נכונה. אני חושב שהעיסוק ב-well-being, הוא משהו שהוא לא פיוטריסטי, הוא משהו שקורה כאן ועכשיו כבר תקופה ארוכה, והעולם המערבי הולך ומדבר יותר ויותר על בודהיזם ומיינדפולנס, וזה קורה כבר הרבה זמן, כי העולם שלנו כבר היום לא מותאם בדיוק ל-well-being שלנו. אנחנו קמים בבוקר, אנחנו נכנסים לסטרס של עבודה, ואין לנו איפה להוציא את זה, אני לא ממציא, זה דברים עתיקים, זה לא חדש, הדברים שאני אומר עכשיו, מבחינת האי-תאימות, לפיזיולוגיה שלנו.
כן, ויש לנו פרק שלם על זה עם אופר שני, שהוא הייטקיסט כן. שככה הלך לעולמות המדיטציה, ודיברנו בדיוק על זה, על כמה...
אז אני חושב שהעיסוק בזה, במקביל להתפתחות לטכנולוגיה, ומה אנחנו צריכים לעשות כדי לקיים את הפונדמנטלס של הצורך האנושי, לא משתנים עם הטכנולוגיה, ואני מאמין שאנחנו נלמד אותם, אנחנו נלמד מה נדרש מאיתנו כדי לשמר את ה-well-being שלנו, כמו שאנחנו יודעים היום, לקום בבוקר צחצח שיניים, אנחנו נלמד שאנחנו נדרשים לעוד 1, 2, 3, מדיטציה,
כמו אינטראקציה. כמו מה מעניין, מה...
מדיטציה, אינטראקציה, אינטראקציה משמעותית עם אנשים, to maintain significant others, שזה לא אותו דבר כמו... זה חלק, אבל זה עוד יותר מאשר אינטראקציה משמעותית במהלך היום עם אנשים. היכולת ליצור. אחת, אנחנו חוזרים רגע לנושא של ה-AI. מקרה זה שיש לך איזה רעיון חדש, יש לי רעיון לאפליקציה, את הולכת, מחפשת את זה באפליקציות, כבר יש את האפליקציה הזאת. היכולת שלנו לחדש ולבוא עם משהו שהוא לא טריוויאלי בעולם של ה-large deep learning model, בעולם החדש, הטריוויאלי נהיה, מה שטריוויאלי, המעטפת של הטריוויאלי גדלה בצורה משמעותית. זאת אומרת, אתה פונה ל-AI, ואם לא היום, אז מחר, ואת מה שכבר ידענו לעשות, או מישהו ידע לעשות, ושלושה אנשים עשו לזה כבר סינרגיה, הוא ידע לשלוף לך את זה. ואתה קודם תשאל את עצמך מה כבר קיים, והקיים, ומה שקיים זה טריוויאלי, זה לא יצירה, בהגדרה שאני מגדיר ברגע זה, אז העולם הטריוויאלי התרחב, ומה שטריוויאלי, למרות שזה מאוד מורכב, המחשב יודע לעשות הרבה יותר מהר, הרבה יותר סקלבילי מאיתנו, וזה מביא שינוי מאוד משמעותי. אבל אנחנו יצור לומד, ואנחנו לומדים גם מה חשוב לנו, ואני בהחלט מאמין שאנחנו נדעתו לשמר 1, 2, 3, 4, כדי לשמר גם את הגוף שלנו וגם את הפסיכו שלנו.
אז יכול להיות שהם מקשיבים לנו אנשים שאומרים לעצמם, רגע, אני לא ג'נרל מנג'ר, אני לא באיזה תפקיד בכיר עכשיו בגוגל, אני דווקא חושב שאני, או חושבת שאני מהאנשים שיש סיכוי שה-AI יחליף בעתיד הלא מאוד רחוק. אני אתן דוגמה, אפילו נגיד UX writers, שזה תפקיד של בעצם כתיבה, ונגיד Bard או ChatGPT יודעים היום ממש טוב to rewrite things ולתת לי, כאילו, אני משתמשת בהם המון במהלך עיצוב, כאילו, חוויית משתמש. אז נגיד זה מקצוע שאפשר לחשוב שלא בעתיד הקרוב-קרוב, אבל כן, עוד כמה שנים, הדרישה לתפקיד הזה תלך ותרד. ויכול להיות שכאילו הם מקשיבים, הם אומרים כאילו, אחלה שאתם אופטימיים, אבל אני לא אופטימי.
כשאמרנו שאנחנו אופטימיים, דיברנו על ה-well-being שלנו והיכולת שלנו כסוסייטי להתאים את עצמנו לסביבה הטכנולוגית המשתנה ברמת הפרט. עכשיו אנחנו מרחיבים את השאלה למה יקרה לשוק העבודה ומה יקרה לאנשים בתוכו. בטווח הקצר אני עדיין לא רואה את ה-AI מחליף, אבל הצורך לעשות אדפטיישן לתהליכי עבודה שמשתמשים ב-AI בצורה אינטגרטיבית בתהליכי עבודה שלנו, את זה צריך לעשות היום. זה לא מחר, זה היום. ואת ההתאמה הזאת צריך לעשות היום. וזה יכול לעשות, וזה הציפייה שלי, שפשוט יעשה enhancement משמעותי לפרודקטיביות שלנו. הרבה מהטריוויאלי הוא יעשה בשבילנו. ההכוונה, מה אני רוצה לקבל ומה אני רוצה לעשות, והאם זה באיכות מספיק גבוהה, היא עדיין תהיה בידי האנשים. אז אני אומר, גם לעולם של התכנות, כמובן שאני יכול לקבל היום הרבה פונקציות ומתודות מן המוכן, ולבקש מצ'אט GPT לייצר לי איזושהי פונקציה, אבל מה אני צריך?
כן, שזה אגב, אני אשתף מהעבודה שלי, אני מרגישה שהפרודקטיביות שלי עלתה בחודשים האחרונים. אני משתמשת עם בארד שהוא של גוגל וככה, סופר נגיש לי. הרבה סביב, הנה, אתן דוגמה ממש ספציפית למקצוע שאני אישית הפסקתי לצרוך. הייתה לי כזה, אני מאוד אוהבת את האתר של אי-טוקי, שיש להם מורים ומורות לאנגלית, כאילו, אונליין. וכשככה נכנסתי לגוגל והרגשתי שהרף כתיבה ככה יותר ממה שאני כרגע, לקחתי מורה והייתי, אחד הדברים שהיינו עושים יחד זה עוברים על אימיילים, והייתה נתנת לי אימפרוב, מה אפשר לשפר, איך לכתוב את זה בצורה כאילו יותר כזה, נגיד, אמריקאית, מנומסת, כל מיני כאלה טיפים, וברגע שיצא ה-Chat GPT, וישר אחר כך גם Bard, שאני יותר משתמשת איתו, אני פשוט הפסקתי לצרוך את השירות שלה.
זה דוגמה מצוינת. גם אני הרבה מעריכה של המיילים שלי, במיוחד לבחירים, מעביר כיום דרך Bard או Chat GPT, וזה באמת דוגמה.
ואז אני אומרת, כאילו, היא תיאורטית לא מקשיבה, כי היא בארצות הברית, אבל בתיאוריה, מישהי, כאילו, מקצועות שקצת דומים אליהם, מה בטווח הקצר הם יכולים לעשות?
התופעה הזאת היא של מיכון, אוטומציה, ועכשיו AI שמחליף מקצועות של אנשים, זה תופעה שקיימת והולכת ומתרחבת. אני לא חושב שהיא הולכת להשתנות. אני חושב שבעולם הרווחה, בעולם המערבי ובעולמות שזה יוטמע, ואנחנו נמשיך להתקדם בפרוג'קטורי הנוכחי, אנחנו נגיע לחברות שנראות ומתנהגות אחרת. לא יצטרכו את כולם בשוק העבודה. ובשוק העבודה באיזשהו שלב יצטרכו שוב את האנשים עם היכולות היוצאות דופן, עם היצירתיות היוצאת דופן, עם יכולת לפתח דברים חדשים שהם לא ב-realms of possibilities now. אנחנו נצטרך אנשים שעוסקים באנשים, אנשים צריכים אנשים, אבל לא כל המקצועות יישארו, ויותר ויותר מקצועות בטווח הארוך. אני לא רוצה, אלא זה לא מחר בבוקר. מחר בבוקר, כולנו צריכים to adapt ourselves לתפוקות משמעותית יותר גבוהות באמצעות אוטומציה, באמצעות שימוש ב-AI ויותר איכותיות. אם לא נעשה את זה, אז נמצא את עצמנו לא מתאימים. בטווח הארוך, כחברה, חברת, אנחנו נצטרך לדעת לנוע לחברת פנאי, חברת שפע, כי בטווח הזה שהוא אנחנו נעים לכיוון המדע בדיוק, למרות שהוא יכול להיות עוד בזמננו.
אז התחלת קצת לדבר על העתיד הרחוק של AI, שבעצם נצטרך יותר זמן פנוי. ואני יודעת ככה שיצאנו לדבר לפני הפרק, שאתה גדלת בקיבוץ, וכנראה לך יותר זמן פנוי. זה לא, כאילו, זה לא מהירות אחרת, כאילו אנחנו כאן בתל אביב בהייטק עובדים כזה, כאילו, כמו בפודקאסט שאני תמיד מקשיבה פי שתיים כזה. אז נראה לי זה כזה, טק, נכנסנו לתל אביב, טק, אנחנו איכשהו בפי שתיים יותר, כאילו, אנרגיה ומרוץ.
כן, באופן כללי, האינטנסיביות והמשך גדל. וזה בא עם השתנות שוק העבודה, זה בא עם השתנות המקצועות, זה בא עם הגלובליזציה. אנחנו פה שנינו עובדים בחברות גלובליות. הרבה פעמים אנחנו בממשקים אל מול הצד השני של האוקיינוס, מה שגוזר מאיתנו שעות פעילות בערב לפעמים. וכן, הקצב הוא משמעותית יותר גדול.
אז איך כאילו אמיר מהקיבוץ כזה מסתכל על אמיר של היום?
אמיר של הקיבוץ, אמיר של... א', אני עדיין בקיבוץ.
אני
עדיין אמיר של הקיבוץ. אני אמיר, דינור, קיבוץ נען, עדיין חי בקיבוץ. אבל כילד וכנער, אני לא יכלתי לדמיין את עצמי, יושב בתוך משרד ועובד אל מול מחשב, אל מול מסך. זה היה מאוד רחוק ממני. לא יכלתי לדמיין את זה.
מה כן חשבת ש...
האמת שלא חשבתי רחוק. אני...
אבל כזה תמשיך את העולם של הקיבוץ, כאילו לעסוק בחקלאות כזה?
כשהייתי בקיבוץ עסקתי בחקלאות, עסקתי בתור נער בגינון, ולאחר הצבא עבדתי ברפת, אבל האמת היא שלא חשבתי יותר מדי על מה אני אעשה כשאני אהיה גדול. אני כל עוד הייתי נער בקיבוץ, עבדתי, הייתי... איש תורם בקהילה, עניין אותי מה אני אעשה כשאני אהיה בצבא, ולמעשה רק לקראת השחרור התחלתי לחשוב מה אני רוצה לעשות כשאני אהיה גדול. לעשות את הסיפור קצר, בסיכומו של עניין, פשוט הלכתי, ידעתי שאני טוב במתמטיקה, מאוד נהנית, זאת אומרת, אחרי הצבא הלכתי ועשיתי 5 יחידות מתמטיקה, מאוד נהניתי מזה, ומישהו מלץ לי שאני צריך ללכת ללמוד הנדסה, לא היה לי שמץ של מושג מה, חשבתי בכלל על רפואה, לא עברתי את הרעיון, אז אמרתי חבל לבזבז עוד שנה, והלכתי למקצוע הכי כללי שבטכניון, הנדסה, תעשייה וניהול, ובחרתי אותו פשוט כי הוא כללי. רציתי לחוות כלכלה, ניהול, עולמות של תעשייה, מדעי המחשב, התלהבתי מהעולם של מדעי המחשב, פשוט שנה ראשונה, נתקלתי במבוא למדעי המחשב ועוד כמה מקצועות, עפתי על זה, על הלוגיקה, על היכולת ליצור, ועברתי לפקולטה למדעי המחשב, וזהו, והמשכתי משם.
מאוד מעניין אותי לחזור כאילו למקום הזה, להבדלים האלה, בין קיבוץ שזה מקום כאילו מחובר, כאילו קיבוץ זה רק הדוגמה, אבל בין החיבור לטבע, לפשטות הייתי קוראת לזה, לבין החיים קצת כאילו העמוסים שלנו היום, כי אתה רק מתחיל לדבר איתי על לעבוד את האדמה, גינון ורפת, ואני כזה, הנשימה שלי נפתחת, כאילו משהו בנרגע, שאני פשוט באמת הייתי רוצה יותר מזה. וכאילו החיים שלי קצת לא מאפשרים, כי אני יודעת שבתיאוריה, זה נשמע מאוד מגניב לעבור עכשיו לצפון, כאילו עבורי, אבל הזמני נסיעה ונהיגה, הם לא כל כך יהיו שווים לי את הזמן הזה, למרות שאתה אומר, אתה גר רחוק, כאילו כמה זמן
נהיגה? אז אני גר בקיבוץ נעל. שזה לא רחוק, זה, כשאין פקקים זה חצי שעה מתל אביב, 45 דקות מנתניה, אבל יש פקקים.
כן.
אז מדובר בשעות העומס, מדובר בשעה וחצי נסיעה, ולמעשה כמעט כל הקריירה שלי בשעות העומס זה שעה וחצי נסיעה.
שזהו, בשבילנו זה שיקול, כי אנחנו שתינו עובדים בתל אביב, אז כאילו אנחנו אומרים, זה יהיה איכות, לשפר את האיכות חיים, אבל בסדר, אז בוא נטייל בשישי, במקום כל השבוע, כאילו בשישי ניסע לצפון, מאשר שכל השבוע אני נחיה ברכב.
אז well-being ו-outdoor. Outdoor, לי באופן אישי זה מאוד חשוב. אני מאוד אוהב את החיים בסביבה הכפרית. זה שאני יוצא החוצה ויש לי בחוץ הכל פורח וירוק, ואני רואה את השמיים ואני שומע ציפורים, וכל יום בדרך חזרה מהעבודה אני נוסע דרך השדות של הקיבוץ, ובסוף שבוע אני מטייל כשאני יכול, ובכל הזדמנות שיש לי אני יוצא לטייל.
ואתה מצליח לשלב את זה היום כאילו, כג'נרל מנג'ר, תפקיד עמוס, אני גם בטוחה, מלחיץ בהרבה סיטואציות, כאילו, אתה אתה עובד עם סטייקולדרס סופר משמעותיים, וכאילו נתון ללחצים יותר מהרבה אחרים. ואני שואלת את זה כי אני הרבה פעמים מרגישה שאני לא, כאילו, כאילו, זה כזה סוג של פריבילגיה לצאת ולמצוא לי זמן בטבע, והרבה פעמים זה נדחק, למרות שגם יש לי 10 דקות מהבית, יש לי יער ממש יפה, שכאילו, טבע. אבל הוא נדחק לפעמים.
אז זה מאתגר, וזה רחוק ממה שהייתי רוצה. אבל סתם, טיפ קטן, אחד הדברים שלי מאוד מאוד חשובים, זה מרפסת.
כן, יש לי מרפסת.
ומרפסת שבשאיפה פונה או לחום, או לירוק, או לכחול, זה הכי טוב.
כן.
ומה שחשוב זה שאפשר לראות את השמיים.
נכון.
ולהרגיש את האוויר הפתוח. ואם גם אין יותר מדי מכוניות בסביבה, אז מה טוב? וזה גם סוג של בחוץ.
נכון.
ואני מבלה שעות במרפסת.
כן, אחד הדברים שאני לאחרונה, נגיד, התחלתי, זה גם קצת לשתול כזה. בדיוק כשתלנו אתמול, הלכנו לקנות כזה שתילים של מלפפון ופלפל וכזה...
ולהכניס את הירוק הביתה, והציצים בבית, והדניות, ויש לי גינה, ו... אבל זה מאתגר. אנחנו הולכים ומתרחקים מהסביבה הטבעית שלנו.
אז אתה חושב שאולי הפוך על הפוך, אבל דווקא AI יאפשר לנו יותר זמן פנוי, שיאפשר לנו יותר לחזור קצת לפעם, וקצת להיות יותר מחוברים לאדמה, לטבע, לעצמנו אולי?
אני חושב שהשאלה היא, אם אנחנו מסתכלים רגע על תרבות הפנאי, או על הפנאי שיש לנו, ואם את מחזירה אותי לקיבוץ של פעם, ואני מסתכל על עולם העבודה של ההורים שלי, אז פעם היה יותר פנאי, באופן כללי. ואני חושב שהדור שלנו, שחווה את ההתפוצצות של ההייטק ואת עולם העבודה הגלובלית, הוא באופן, הוא דור שעובד הרבה שעות,
כן.
ובצורה אינטנסיבית, ואני רואה על הבנים שלי, אחד הדברים שהם אומרים לי שהם למדו ממני, זה שהם רוצים את החיים שלהם טיפה אחרת.
מה זה אומר?
לא, קצת פחות פוקוס, כן? על עבודה.
כן, הם, אבל זה מעניין אותי, בני כמה הם, שהם אומרים שהם כבר כאילו אומרים...
19 ו-17.
אז מה זה אומר אחרת?
יש לי גם 2 קטנים.
אה, וואו, זה יופי. אז מה זה אומר הם רוצים אחרת? כאילו, מה, 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 מה האלטרנטיבה? בוא נשאל ככה.
ימים יגידו. ימים יגידו. איך מאזנים את זה נכון.
לא, אבל... כלומר, אני מתעניינת ספציפית, כאילו, מה הם חושבים ללמוד תיאורטית, או שהם עדיין לא שם, שהם לא חושבים.
הם עדיין לא שם.
אבל הם פשוט אומרים, אנחנו רוצים לבחור חיים קצת יותר רגועים.
קצת יותר מאוזנים, קצת יותר רגועים, קצת פחות בתוך המרוץ הזה, שהם במידה מסוימת ראו ממני. אבל אם נחזור שוב לשאלה שלך, אני חושב שיש מדינות שבהן כבר רואים את זה. זאת אומרת, בחלק ממדינות סקנדינביה, מצב הרווחה הוא כזה שהמדינה מאפשרת למי שרוצה ללכת ללמוד. לחשבון המדינה. תואר ראשון, תואר שני, אתה רוצה, תעשה תואר שלישי. יש לי מישהו מהמשפחה שהוא כמעט רוב חייו הבוגרים הוא למד. והמדינה מאפשרת. המדינה מאפשרת כי היא יכולה. ולא צריך את כולם כיצרנים, על מנת שהמדינה תהיה במצב של מדינת רווחה. ועודף פנאי ללא עיסוק הוא סכנה לחברה. אז אני מקווה ומאמין שבאמת כחברה אנחנו ננוע יותר ויותר לעולם של רווחה. העולם של רווחה ייתר חלק מהצורך שלנו לעבוד, של חלקנו, אבל אז יבואו אתגרים אחרים, לא פחות מעניינים. מה אנחנו עושים עם הזמן שלנו, ואיך אנחנו עושים אותו ל-well-being וליצירתיות, מה המשמעות של יצירתיות שכולם יוצרים, ולפגוש יותר אנשים ויותר מערכות יחסים משמעותיות. אם נחזור רגע ליובל נוח הררי, הוא טען בספרו, אם אני זוכר נכון, שנוודים לקטים עבדו בין 4-6 שעות, בוחנים היום, אני זוכר את הטענה שלו, הם בוחנים היום, חברות של נוודים לקטים שחיים בסביבות קשות, כי היום נוודים לקטים יש רק בסביבות קשות, הם עובדים בין 4-6 שעות ביום על הציד והליקוט. שער הזמן הוא סביב המדורה. פעילות חברתית.
אתה הזכרת את הילדים שלך, אתה מרגיש כאילו איזושהי אולי חרטה, או אולי שהחלת לעשות דברים קצת אחרת בעניין של לאזן באמת בין בית לעבודה?
כן, אין ספק. זאת אומרת, היה לי כמה שנים, הייתי 12 שנה בעולמות של סטארט-אפ, של סטארט-אפים, שלושה סטארט-אפים שונים. הסטארט-אפ הראשון ספציפית שניגשתי לעבוד בו היה סטארט-אפ שהצליח והלך וצמח, אבל עם הצמיחה היו הרבה מאוד אתגרים בבניית הצוות, בבניית הארגון, בחוסר יציבות של המנוע חיפוש הוויזואלי שפיתחנו באותו הזמן תוך כדי שהוא הולך וגדל. והיו שם מספר שנים מאוד מאוד אינטנסיביות, אינטנסיביות גם ברמת הסטרס המאוד מאוד גבוה, וגם ברמת השעות העבודה, שסופו של יום, דווקא כשאתה מצליח, ועכשיו יש פי שתיים משתמשים ממה שציפית, והמערכת קורסת, אין מישהו אחר שירים אותה. אז 11 בלילה אתה יושב על המערכת ומרים אותה, והדבר הזה הלך והמשיך והמשיך. אז היו תקופות קשות.
ומה היית עושה היום אחרת?
בזמן שהיו...
כלומר, בוא ניקח את הסיטואציה הזאת. 11 בלילה, המוצר עליך. מצד שני, לא, את הילדים או אשתך, צריכים אותך. מה האלטרנטיבה?
נכנסנו פה לנושא מורכב ועמוק, אנחנו נוגעים בו על צי המזלג. בסופו של דבר, האלטרנטיבה בכל המקומות האלה היא לשים את החשיבות של ה-well-being שלך במקום יותר גבוה, שלך ושל המשפחה שלך במקום יותר גבוה, לשקף מה ניתן ומה לא ניתן לעשות בתוך מסגרת שהיא סבירה של מאמץ, ולדעת לשקף את זה ולדעת לדרוש את מה שצריך על מנת להיות מסוגל to maintain את מה שנדרש. אבל מה קורה כשלסטארט-אפ אין את המשאבים?
כן. כן, ומה קורה לפעמים? אני פשוט מתמודדת גם הרבה עם השאלות האלה עכשיו, כאילו אני כרגע במקום הזה ואני אמנת לעצמי, יש לי בחירה או אין לי בחירה? כי אני כן מאמינה שיש לי בחירה לחיות פחות בלחץ. מצד שני, לא, אין לי בחירה כרגע, כי הפרויקט הזה כאילו מפתחים אותו ואני חייבת עכשיו לענות, אז כאילו זה כל הזמן איזושהי דילמה כזאת של...
אז הדילמות האלה הן עוד יותר מתחדדות, כשאתה זה שבוחר להיות סמנכ"ל מחקר ופיתוח בחברת סטארט-אפ קטנה, ועכשיו היא מצליחה. אז אתה בחרת, והחברה מצליחה, ואין מישהו אחר.
אין לך אפילו למי לשקף, כלומר, כאילו.
אין לך למי לשקף, ואין לך מישהו אחר שיבוא ויתמוך בך או יעשה את זה במקום. אין. אתה המבוגר האחראי, וזה הדבר שאתה התחייבת לו אליו. זה
חשוב לך.
זה שלך וזה חשוב לך.
כאילו, זה הפשן, כאילו, פשן או לא פשן.
אז לפעמים אנחנו מוצאים את עצמנו במצבים קשים. החיים הם לא באים לפי הזמנה. השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו זה, אני חושב, למה אנחנו נכנסים, באיזה נקודת זמן. מה המשמעויות של זה? ואת שואלת אותי, אם הייתי עושה משהו אחר, ייתכן, בנקודת מבט בראייה של היום. אבל היום אני 15 שנה אחרי.
אז מה היית עושה? זה מסקרן אותי. כאילו, מה היית עושה? כאילו, עם השכל שלך היום... יש כזה משפט, אני לא זוכרת מי אמר את זה ואיפה קראתי את זה, אבל שאנשים היו צריכים להיוולד בגיל 80 ולאט לאט להגיע ל...
כן. מה שאמרתי לפני כן, שם גבולות גזרה יותר ברורים לגבי למה אני מוכן מבחינת העבודה, שם חשיבות יותר גבוהה, לא את המשפחה שלי, את ה-well-being שלי, ומשקף את זה ודורש לקבל את המשאבים. כשאנחנו מדברים על לשים גבולות, כשאני מדבר על לשים גבולות, זה... האם הייתי עושה משהו... המחשבה בדיעבד היא...
אנחנו כולנו חכמים בדיעבד.
כולנו חכמים בדיעבד, אבל... אני, וכשאני נותן קומית למשהו, ושם לעצמי איזושהי מטרה, אז הנטייה שלי היא לנסות למצות את המשאבים שלי ואת היכולות שלי כדי להשיג את זה. והמחירים הם משהו שהוא מצטבר לאורך הזמן. ולבוא ולהגיד שהייתי עושה משהו אחר מתוך ההיכרות שלי עם עצמי, הייתי רוצה לעשות דברים אחרת.
אז אתה אומר, זה יותר...
זה יותר מורכב מזה.
זה יותר מורכב מזה.
ואנחנו תמיד אנחנו, והגענו לאן שהגענו בגלל מה שעברנו לפני, ואיך שפעלנו.
יפה. אז רק שאלה אחרונה לסיום, אמיר, מי אתה היית היום בבוקר, ככה לפני שנכנסת ללחץ של העבודה ושל ה... איזה אמיר היית בבוקר?
בבוקר הייתי איש משפחה.
שזה אומר?
שזה אומר שניסיתי למשוך את השינה של התינוקת בת 4 חודשים, שתמשיך לישון עוד שעתיים.
אוי, 4 חודשים זה ממש קשה, באיזה שעה היא התעוררה?
ולאחר מכן לקחתי את הבן 2.
וואו.
לטיול בקיבוץ, לחפש טרקטורים.
איזה כיף.
ואז לבית ילדים. ואז הלכתי למשרד שלי, שתיתי קפה, נערכתי מעט לפגישה שלנו, עשיתי עוד כמה דברים שהם דחופים, כדי שהיום יוכל להמשיך שקט.
ואז נכנסת לפקקים?
ואז נכנסתי לפקקים.
כן. ואיך אתה שומר על ה... כאילו, איך אתה מבלה את הזמן שלך בשעה וחצי של פקקים
אני מאוד נהנה מהפקקים.
כן?
כן.
מה אתה עושה בה...
אני שומע פודקאסטים.
כן? כן,
שומע פודקאסטים. בעיקר NBA, האמת. פודקאסטים למיניהם, אמריקאים, כל מיני. כן. וקצת היסטוריה, תנ"ך.
תן את השתיים המומלצים.
ב-NBA זה לא פוסט, זה ביל סימון פודקאסט. יש את הידועים, עושים תנ"ך, עושים היסטוריה, יש את דן קרלינג, אני לא זוכר את השם שלו. יש פודקאסט ההיסטוריה של רומא שמאוד נהניתי ממנו.
הבאת אחלה המלצות למי שירצה. טוב, אמיר, ממש תודה רבה שהגעת לכאן היום. אני ממש מעריכה ככה את הזמן שלך, והיה לי סופר כיף להכיר. ותודה רבה לכם, המאזינים והמאזינות שהקשבתם עד עכשיו. אתם ממש מוזמנים לעקוב אחרינו. אני ממש אשמח אם ככה תדרגו את הפודקאסט. שימו לב, יש כזה. ספוטיפיי מאפשר ממש לתת דירוג לפודקאסט, אז זה נחמד אם תדרגו ותמליצו לחברים. ונשתמע בפרק הבא. ביי!